נשמע. יופי, אנחנו ממשיכים היום עם הלימוד שלנו בספר התניא, כרגיל נעשה קצת חזרה. היום בעצם מתחילים כבר חלק חדש של התניא. זאת אומרת, ספר התניא עצמו מחולק לחמישה חלקים מרכזיים, ליקוטי אמרים, שער איכות והאמונה, גירות התשובה, גירות הקודש, כמו תסחרון. אנחנו עדיין בחלק הראשון, ליקוטי אמרים, אבל הוא עצמו מחולק לכמה חלקים. בכל השיעורים שלמדנו עד עכשיו, התחלנו מזה שבדף השער של ספר התניא כתוב שהספר הזה הוא ספר של בינונים. ועל זה דיברנו מאוד מאוד באריכות, מה זה בינוני ולמה קוראים לי בינוני, והסברנו שהבינוני הזה זה דרגה מאוד מאוד גבוהה, כמו שדיברנו על זה פעם שעברה, אנחנו קצת נחזור על זה עוד מעט. אבל לפני זה, בהמשך של דף השער בתניא, אז כתוב שהספר המטרה הזאת של בינוני מיוסד על הפסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. ופסוק הזה מופיע בספר דברים, פרשת ניצבים, ושם כתוב שהעניין הזה של לקיים תורה ומצוות בפה, בלב, בעשייה, זה קרוב אליך. אומרת, כל אחד יכול, ולא סתם קרוב אליך, אלא קרוב אליך הדבר מאוד. זאת אומרת שכל אחד יכול להגיע למדרגה של בינוני. נחזור רגע בקצרה מה זה המדרגה של בינוני. בינוני זה אחד כזה שהוא עוד לא צדיק, הוא לא ניצח את יצרה, יש לו חיים עם קשיים, יש לו התמודדויות, יש לו מיסיונות, יש לו נפש בהמית, שהיא מאוד בהמית ומאוד מציקה לו ורוצה לנגוס את החלק שלה, אבל הוא תמיד מצליח להתגבר עליה, ולכן הוא לא עובר עבירה, לא בדיבור, לא במעשה ולא במחשבה. ולא רק שלא עובר עבירות, הוא מונח במצוות, הוא מונח בקדושה, כל מה שהוא עושה זה לשם שמיים, בכל דרכיך דאה הוא מוצא את הקדוש ברוך הוא בכל מקום. זאת אומרת, ברבדים החיצוניים שלו, מחשבה, דיבור ומעשה, הוא כבר כמו צדיק, הוא תמיד עושה את זה כמו שצריך. רק הוא לא צדיק כי הוא עוד לא הפך את הלב, ככה דיברנו פעם שעברה. לעומת זאת, הוא לא רשע, כי הרשע יכול ליפול, מחשבה, דיבור ומעשה, כל פעם משהו אחר. אז יוצא שלהיות בינוני זה לא פשוט בכלל, זה דרגה מאוד גבוהה, והפסוק אומר לנו, כי קרוב אליך הדבר מאוד. זה קרוב לכל אחד, איך זה הגיוני? יותר מזה, השאלה יותר חזקה מזה. כי מה שאנחנו הסברנו, מה זה בינוני? אמרנו, כל ההסבר מתבסס על זה שהמוח שליט על הלב. והבינוני על ידי התבוננות והבנה בגדולת השם הוא מוליד רגשות של אהבה ויראה בלב, ומתוך הרגשות האלה הוא מחליט החלטה עמוקה שהוא של הקדוש ברוך הוא, והוא לא מתכוון לעבור שום עבירה, לא במחשבה, לא בדיבור ולא במעשה, וכל פעם שיבוא לו חשק לעשות את זה הוא ישליט את השכל על הרגש, הוא יגביר את המוח על הלב, את הנפש על הגוף, איך שלא נקרא לזה. כל פעם הוא יצליח בזה, אבל מתוך מה זה מגיע? מתוך ההתבוננות העמוקה וההבנה בגדולת השם, באינסופיות של הקדוש ברוך הוא. אז יצא מזה שהבינוני זה לא סתם בן אדם. קודם כל זה בן אדם שלמד הרבה תורה. הוא גם למד הרבה פנימיות התורה, כי הוא למד את גדולת השם. והוא גם תרגל את עצמו בתפילות, להתבונן בגדולת השם. הוא תרגל את עצמו בתפילות להרגיש אהבת השם. ועד רבה אמרנו שלפעמים בתפילה הוא מרגיש כמו צדיק, וכשהוא אומר שמע ישראל הוא מרגיש אהבת השם כמו צדיק, ואחרי זה שהוא יוצא ליום, בין לביזנס, בין ללימוד תורה שלו, בין לעסקנות שלו, הוא כל הזמן מונח באלוקות, מונח בקדושה, בפנימיות. אז זה לא דבר פשוט, ובטח שאי אפשר להגיד על זה שזה קרוב מאוד לכל אחד, זה עבודה מאוד קשה. ולכן בפרקים שנתחיל ללמוד היום, שבתניא זה פרקים י"ח עד פרק כ"ה, זה אמנם 8-9 פרקים, אבל אנחנו נלמד את זה ב-4 או 5 פעמים, כי אנחנו נסכם כל פעם כמה פרקים ביחד, נלך יותר לפי הנושאים מאשר לפי הפרקים. אנחנו נסביר שחייבת להיות עוד שיטה להגיע למצב הזה שבן אדם לא עובר עבירות, לא במעשה, לא בדיבור ולא במחשבה, וזה לא שיטה של התבוננות. הגם שההתבוננות לא בשמיים היא, וכל אחד יכול לעשות את זה, אבל עדיין תמיד יש בן אדם שהיכולת השכלות שלו יותר נמוכה, שהוא למד פחות. חייבים למצוא דרך שהיא שייכת לכל אחד ואחד. ואת הדרך הזאת אנחנו נתחיל ללמוד היום, זה נקרא הדרך הקצרה, הדרך הראשונה של ההתבוננות, אנחנו קוראים לה הדרך הארוכה, כי באמת זה דרך ארוכה, זה הרבה לימוד, זה הרבה התבוננות, זה הרבה תפילות, והיום נלמד דרך שהיא קצרה, שברגע אחד כל אחד תמיד יכול להתגבר על היצרים שלו, הוא תמיד יכול לעשות את זה בכל רגע מחדש, ולשלוט בעצמו. וככה להגיע להיות בינוני, שמה שדיברנו שבינוני הוא בשליטה עצמית, על מחשבה, על דיבור ועל מעשה. מה יהיה ההבדל בין הדרך הארוכה והקצרה, מה יהיה, הרי בכל דבר בחיים יש את היתרון ויש את החיסרון. אז הדרך הארוכה כבר דיברנו, היתרון שלה, שזה משהו פנימי ועמוק, וזה עושה שינוי אמיתי בנפש של האדם, אם אלה זה דבר יציב, זה דבר עציף, זה דבר שיכול להיות תמידי, מה החיסרון? זה לא שייך לכל אחד, לכל אחד מסוגל את זה. וגם מבין כל אלה שמסוגלים את זה, זה עבודה קשה, לכל אחד יש לו כרגע זמן או פנאי לכל העבודה הקשה הזאת. לעומת זאת, הדרך הקצרה, מצד אחד, היתרון שלה שתהיה שייכת לכל אחד, וכל אחד מסוגל לעשות אותה, וכל אחד יכול לעורר את זה, וגם כל אחד בכל רגע יכול לעשות את זה. מצד שני, זה לא יהיה דבר יציב, זה דבר שיבוא ויעלם, זה יהיה כמו לפעמים אש שיוצאת מברנר, יוצאת כזה לבום וחוזרת. כמו שאפשר לראות משל מהטבע, שיש גחלים שהם כל הזמן חמות ולוהטות, וצריך קצת לנשוף עליהם ויוצא להבה. ויש לפעמים שנשרפים עשבים, אז עכשיו באנו מילה בעומר, ברגע אחד יש מדורה ענקית, וברגע שאחרי כבר אין כלום. אז לא, כמובן שהדרך ארוכה יש לה את המעלה שזה תמיד נשאר וזה חם וזה יכול כל פעם להעביר את האש, והדרך הקצרה החיסרון שלה שהיא באה בבום ונעלמת בבום, כן? ומצד שני כרגע רוצים לדבר על הדרך הקצרה בשביל א' מצבי חירום, כי לא תמיד יש לי זמן לכל ההתבוננות ולא תמיד יש זמן לשבת וללמוד, אז צריך גם פתרון זריז יותר, ובית לאנשים שהם שייכים לכל ההתבוננות הזאת. אולי נספר סיפור לפני שנמשיך. מסופר על אדמור הזקן, שבתחילת הימים של החסידות, שעוד היה הרבה התנגדות, הוא היה עובר מכפר לכפר ומלמד את החסידות, מסביר מה זה שאנשים יבינו, אבל בהתחלה חשבו בכלל שזה איזה קאט. לא הבינו מה הם מתפללים כל היום, מה הם שמחים כל כך, איפה, מאיפה הגיע, לא הכירו דברים כאלה, מה הם לומדים פתאום. סודות הקבלה, ולא דברים אחד שהכירו אותם לפני. והאדמו"ר הזקן והצדיקים האחרים היו עוברים מכפר לכפר להסביר מה המהות של החסידות, ולמה לא רק שזה לא קט, אלא זה דבר שהוא הכרחי, שאם היום לא תלמד אותו אז יש פה חיסרון, כי זה דבר שהתגלה בעולם, ואיך אומרים, צריך להתקדם עם הזמן, וכבר בלי זה אתה כבר נשאר מאחורה. אז באחד הפעמים הוא הגיע לכפר גדול, ושם היו הרבה תלמידי חכמים, גאונים, והוא הודיע לגבאי שהוא הולך לדבר בבית כנסת, והוא מוכן שישאלו אותו כל שאלה שרוצים והוא יענה על כל השאלות. טוב, הודעה כזאת, כולם כמובן התלהגו ורצו לבוא, והגיעו הרבה תלמידי חכמים, והוא מגיע לבית כנסת, הוא עולה לדרוש, וכמובן אומר להם לשאלות השאלות, ושואלים שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה, ולא פשוט, כן, הרבה שאלות על התורה שבכתב, על התורה שבעל פה, על חסידות, על קבלה, על אמונה, על הכל. טוב, שסיימו לשאול את כל השאלות, הוא אמר להם, זהו, סיימתי עם השאלות, אפשר להתחיל לענות? אמרו לו שכן. הוא אמר, יופי, אני מתחיל לענות. במקום להתחיל לתת תירוצים בשכל, הוא התחיל לנגן ניגון. ניגון זה משהו עמוק, זה לא שיר מילים, זה תנועה כזאת, זה ככה משהו מאוד עמוק. וניגון נקרא ניגון דבקות, שעל ידי הניגון מרגישים דבקות של הנשמה, במקור שלה, בבורא. ניגן את הניגון פעם אחת, ופעם שנייה הצטרפו אליו, ופעם שלישית ורביעית, וכולם נכנסו לדבקות מאוד גדולה. וכשהסתיים הניגון, פתחו את העיניים. הוא אמר להם, נו, יש עוד שאלות? אמרו לו, שאלות נגמרו. אז אני יכול ללכת? קיבלתם תשובות? הכל בסדר? כן, אתה יכול ללכת. באמת הוא הלך. אבל אחרי כמה דקות הם קראו לו, ואמרו לו, מה קורה? כל השאלות חזרו לנו, מה עשית לנו? אמר להם, אני רציתי להראות לכם דבר אחד, שהשכל הזה, שאתם, השאלות כל כך מציקות לכם, נתתי לכם את החוויה, את ההרגשה, שלא זה הטופ של הנשמה. יש משהו מקום גבוה יותר. כשניגענו את הניגון, אז עוררנו את המקומות האלה שלמעלה מהשכל, וממילא השאלות התבטלו. עכשיו, כשהניגון נגמר וחזרתם לעולם, אז השכל חוזר עם השאלות. בהמשך, מור הזקן אמר שמי שרוצה תשובות לשאלות, הרי אי אפשר לנגן ניגון כל היום, אי אפשר לחיות באיזה ענן, אז שילמד ספר התניא, כי שם הוא נותן תשובות לכל השאלות. נקודה שאנחנו רוצים לקחת מהסיפור הזה, שעד עכשיו דיברנו באמת בעיקר מבחינה שכלית, עם התשובות לשאלות. ועכשיו נדבר יותר על הנקודה בנשמה שהיא למעלה מהשכל, למעלה מהדרגות האלה, ואיך אנחנו מעוררים את המקום הזה. כי זה באמת יהיה החידוש של הפרקים האלה. עד עכשיו הסברנו שאיך מגלים את האהבה לקדוש ברוך הוא, איך מעוררים, איך מולידים את הרגש של אהבה או רגש של יראה, אמרנו התבוננות, לקחנו את זה מאדמו"ר הזקן, אמרנו שזה דומה למה שהרמב״ם אומר. הרמב״ם אומר שכמה שהדעה יותר גדולה, ככה האהבה יותר גדולה. ואיך היא הדרך להגיע ליראה ולאהבה, אומר הרמב״ם, על ידי התבוננות בגדולת השם, במעשים, הרבו מעשיך השם, הבדלו מעשיך השם. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שהאמת היא שכל יהודי בטבע שלו קיבל בירושה מתנה שזה אהבת השם. זה דבר שנמצא בנו וגם יראת השם. זה דבר שנמצא בנו באופן טבעי. זאת אומרת, עד עכשיו חשבתי שאני לא אומר אין בי אהבת השם באופן טבעי, ואני צריך לעשות פעולות, להתפלל, להתבונן, ללמוד, והפעולות האלה, בעיקר הפעולות השכליות שדיברנו עליהן, הם יולידו בי אהבת השם. עכשיו אנחנו באים ואומרים, האמת היא שאהבת השם כבר נמצאת בך. אתה לא צריך להתאמץ כל כך עם כל ההתבוננות הזאת. זה מה שאמרנו, שהדרך הקצרה היא מעקף, היא עוקפת את ההתבוננות הזאת. למה אתה לא צריך להתבונן? כי יש לך כבר אהבת השם. מה זאת אומרת? א', אני לא מרגיש את זה, וב', עד עכשיו דיברנו אחרת. אז מה היה כל ההסבר שהיה עד עכשיו? שצריך להתבונן כדי לגלות את האהבה, אלא שעד עכשיו דיברנו על אהבה מסוג אחד. אהבה באמת זה נקרא אהבה שכלית, אהבה שנולדת מהתבוננות שכלית. עוד פעם, הדגשנו את זה בפרקים הקודמים, לא הכוונה מישהו קר כזה, שהוא רק שכל, הכוונה אהבה בוערת, הלב בוער, אבל זה מגיע כתוצאה מהתבוננות שכלית. מתבונן כמה הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ואיך הוא מעל הכל, ומעל הזמן, ובתוך הזמן, ובו זמנית, כל הנקודות האלה, וזה מעורר את האהבה. עכשיו אנחנו נדבר על אהבה מסוג אחר, זה נקרא אהבה טבעית. זה לא אהבה שצריך להוליד אותה בשכל, זה אהבה שבאופן טבעי נמצאת בכל יהודי ויהודי, והוא קיבל אותה בירושה. ממי הוא קיבל אותה בירושה? מי קיבלנו אותה בירושה? קיבלנו אותה בירושה מאבא שלנו. מי זה אבא? יש לנו שלוש אבות, מאברהם, יצחק ויעקב. הם היה להם אהבת השם, אברהם זה ידוע זה אהבה, ויצחק זה יראה, ויעקב זה רחמים, ואת המידות האלה הם הורישו לנו, שעכשיו זה בטבע אצלנו. אגב, מה הכוונה שהם הורישו? בין אבא לבין רגיל, האבא לא מוריש לבן רגשות. זאת אומרת, האבא היה גבוה, אולי הוריש לבן שיהיה גבוה. האבא היה חכם, אולי הוריש לבן חוכמה. אבל אם האבא ידע הרבה גמרא, אז הבן מקבל בירושה את הידע שלו, מקבל את הכוח השכלי ללמוד, הוא לא מקבל את זה. זאת אומרת, מה עובר בירושה? מה שטבוע באבא, לא מה שהוא קיבל עם הזמן. האבות, הם הגיעו לאהבה הזאת מעצמם, איך יכול להיות שמעבירים את זה בירושה אליהם? אלא הנקודה היא שמה שעובר בירושה זה משהו חלק מהאדם, מה שנהיה אחד איתו. זאת אומרת, השכל הוא אחד איתי, ההשכלה עליו דווקא, ההשכלה שהשכלתי, אבל השכל, הכוח המשכיל הוא אחד איתי. אצל האבות, העניין של אהבה ויראה, זה היה המהות שלהם. המהות של אברהם, כתוב אברהם הוא אבי, כי המהות שלו זה אהבה. והמהות של יצחק, כתוב פחד יצחק, אז המהות שלו זה יראה. ואת המהות הזאת הם הורישו לנו, ועכשיו בכל יהודי בטבע שלו נמצאת באופן טבעי, נמצא באופן טבעי רגש של יראה ואהבה לקדוש ברוך הוא. תראה איזה דוגמה, זה כמו שכל בן בטבע אוהב את אבא שלו. דרך אגב, אני אומר בן ואבא, זה אין שום בעיה, זה גם בת ואימא, זה פשוט בשביל להעביר את הנקודה. כל בן בטבע שלו אוהב את אבא שלו. זה שרואים שלפעמים יש אבות שלא מתנהגים ככה, או הבנים לא מתנהגים ככה, אוקיי, עד רבה, זה ההוכחה שבן אדם לא חייב להתנהג לפי הטבע שלו. זה ההוכחה שלפעמים הטבע הזה הוא נמצא כרגע בהלם, הוא נעלם, הוא מוסתר, אבל עמוק בפנים, ודאי שאוהב אותו. מתי זה מתגלה דרך אגב? זה מתגלה בזמנים מיוחדים. הבן יכול להיות שלא מדבר עם האבא, כשאבא פתאום חולה, אז פתאום הבן כן בא לדבר איתו, כן? או לפעמים גם הפוך, שיש שמחה גדולה, אז פתאום הוא כן מוכן לבוא לדבר איתו. אבל ביום-יום זה יכול להיות מוסתר, אבל בזמנים מיוחדים זה יתגלה. למה אנחנו רואים בן, או שרואים יהודי הוא שם, בן של מלך, למה מדגישים את העניין של בן? אז אמרנו, בן אוהב את אבא באופן טבעי, ועוד דבר, בן לא צריך להתגונן בזה שאני בן של אבא שלי כדי לאהוב אותו. אם מה שדיברנו קודם שצריך להתגונן בגדולת השם, אם אני יודע מה, עובד אצל הקדוש ברוך הוא, אני משרת שלו, אז כדי להעריך אותו אני חושב על הגדולה שלו. וואו, הוא כזה גדול, הוא בורא את כל העולם, אז אני מעריך אותו, אני אוהב אותו. הבן לא צריך לחשוב, אבא שלי כזה מיוחד, אז אני אוהב אותו. הוא אבא שלי, זה מספיק. עצם זה שהוא אבא שלי, זה כבר מספיק בשבילי כדי לאהוב אותו. אותו דבר נגיד מה שאומרים. אתה חושב שעוד מקליט? תראה מה עוד דבר, בלוק. בלוק. מה שאומרים שיהודי הוא בן של הקדוש ברוך הוא, אז באים להגיד בזה, אני חושב שזה עוד עובד, נכון? לא שידור ישיר, אחרי זה אני פותח את זה. מה שאומרים שיהודי הוא בן של הקדוש ברוך הוא, באים להגיד בזה, יהודי בטבע שלו יש לו אהבה לקדוש ברוך הוא. אבל כמו שאצל בן, והוא לא צריך להתבונן בשום דבר, אז מה הוא צריך לעשות? הוא פשוט צריך להיזכר בזה. פשוט הנקודה היא שביום יום זה נשכח לו, הוא שכח מהנקודה הזאת, הוא שכח שזה ככה. למה? אולי הוא נרדם בשמירה, מה שנקרא, הרמב"ם אומר שהתקיעת שופר זה גזירת הכתוב, אין סיבה למתוקים בשופר, אבל בכל זאת יש פה רמז, זה כמו שעון מעורר, זה בא להעיר אותך מהשינה. איזה שינה? מה, אנחנו ישנים בעמידה? השינה אומר שישנים בהבלי הזמן. הוא כל כך טרוד ביום יום, בזמן, לפעמים הוא טרוד בתאוות שלו, וכל מיני דברים כאלה, שהאהבה הטבעית שנמצאת בו היא פשוט נעלמת. עכשיו הנקודה שאנחנו נלמד בפרקים האלה, שבאמת אם יש אהבה כזאת שלא צריך להתבונן כדי להגיע אליה, ומספיק להיזכר בזה שאני יהודי בשביל להגיע לאהבה הזאת, אז עכשיו, אם אני אמצא דרך להזכיר לעצמי שאני יהודי באופן קבוע, ולהזכיר לעצמי שיש לי נשמה באופן קבוע, אז כבר עברתי שלב אחד. הדבר השני, מה זה יעזור לי להזכיר את זה? אם אני אמצא דרך, אמרנו שמתי מתגלה שהבן אוהב את האבא? רק במצבים מיוחדים, רק מה שנקרא זמני חירום, כן? אם אני אמצא דרך להסביר לעצמי איך כל רגע זה זמן חירום, וזמן חירום זה לא רק, הרי אנחנו יודעים הרבה סיפורים על עם ישראל, על קהילות שלמות שהיו מוכנים למות ורק לא לוותר על היהדות שלהם, כן? הרבה מאותם קהילות ביום יום, לאו דווקא שכל האנשים שם קיימו תורה ומצוות בהידור, אפילו אולי לא במלואן, אולי לא למדו הרבה תורה אפילו, עד רבה. הדבר המעניין הוא שבדרך כלל מי שמסר את הנפש, דווקא אלה שלא למדו הרבה תורה. אמרנו, זה משהו טבעי, זה אצל כל אחד. אבל איך אני לוקח את הכוח הזה של יהודי, שהוא נזכר בזה שהוא מחובר לקדוש ברוך הוא, ואיך אני מגלה את האהבה הזאת לא רק בזמן חירום, שבא מישהו ומאיים עליי, תעזוב את היהדות, כן? אלא ביום יום איך אני מגלה את זה ומנתב את הכוח הזה לקיום תורה ומצוות בפועל ביום רגיל, לא רק ביום כיפור, לא רק בראש השנה וגם לא רק בזמנים שאני מרגיש שאין ברירה. הרי אנחנו יודעים שיהודים מתי הוא נדלק, שרוצים לקחת לו את היהדות. זאת אומרת, אפילו יהודי שגר בארץ, אפילו מי שאומר על עצמו שהוא לא שומר תורה ומצוות, ובכלל זה לא מעניין אותו הדברים האלה, אבל רואים דבר מעניין. אתה מתחיל להתווכח איתו, ואם מישהו מתווכח ויגיד לו, תשמע, אתה לא יהודי, את זה הוא לא מוכן לקבל. אתה תגיד לי מה זה יהודי, אני יודע מה זה יהודי. נו, מה אכפת לך? אתה לא אומר שלא אכפת לך מהקדוש ברוך הוא, ולא אכפת לך מהתורה, ולא אכפת לך מהמצוות. מה אכפת לך? תגיד שאתה לא יהודי. לא, את זה הוא לא מוכן להגיד. אני יהודי, ואתה לא תיקח לי את הדבר הזה. אני אגדיר מה זה יהודי. אבל אל תגיד לי, אתה לא יהודי. יש ביטוי, פתגם, מאדמו"ר הזקן שאומר שיהודי לא יכול ולא רוצה להתנתק מאלוקות. לא מוכן. אלא מה? השאלה היא בהגדרות. פשוט אותו אחד יגיד לך, מי אמר שאם אני לא שומר שבת אני מתנתק מאלוקות. זה לא ניתוק. מתי הוא כן יגיד? זה מה שאנחנו רואים בפרקים האלה, שאדמו"ר הזקן אומר, שבזמן של חירום, בזמן של מסירות נפש, מה הכוונה מסירות נפש? המילים האלה מסירות נפש, הפירוש הפשוט, שיהודי מוכן למות בגשמיות, ולא למות ברוחניות. זאת אומרת, אם שמים לו אופציה, או להשתחוות לפסל, או לקפוץ לאש ולמות, עדיף לקפוץ לאש. למה? כי להשתחוות לפסל ברור לו במוחש שזה נקרא לצאת נגד הקדוש ברוך הוא ולהתנתק ממנו. אפילו שהוא יודע שיכול לעשות תשובה רגע אחרי, לא, אני לא מוכן לעשות דבר כזה. זאת אומרת, זה כל כך מתגלה אצלו הנקודה. אז אדמו"ר הזקן אומר בהתחלה של הפרקים האלה, שבזמן ניסיון, שלמשל של עבודה זרה, אז אפילו קל שבקלים, לא סתם יהודי קל, אלא מכל הקלים, הוא הקל שבכל הקלים, זאת אומרת שלא מעניין אותו בכלל, לא אכפת לו, אין לו בכלל את המושגים האלה, גם הוא יעמוד בניסיון הזה. למה? כי הניסיון הזה מעורר בו את הנקודה הפנימית הזאת של הנשמה היהודית. מזכיר לו את הנקודה הזאת שהוא יהודי. בלי התבוננות, בלי מחשבה, בלי לימוד, זה פשוט מזכיר לו את הנקודה הזאת שהוא יהודי, ויהודי לא רוצה ולא יכול להתנתק מאלוקות, מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, האתגר, השאלה היא, איך מגלים את זה ביום-יום? איך מגלים את זה באופן קבוע? אני רוצה עוד פעם רק לחזור, לחזק את הנקודה. מה קורה במסירות נפש? איך יכול להיות שיש מצב כזה שבן אדם מוכן למות ולא לעבור עבירה, ולא להשתחוות לפסל? מה קרה? מה, אבל למות, אז כבר לא יהיה מי שיעשה את זה, כאילו זה לא הגיוני. הבחירה הזאת למות ולא להשתחוות לפסל כביכול היא לא בחירה הגיונית. עכשיו אנחנו יודעים שאנחנו אנשים שכליים, ובן אדם בדרך כלל חי לפי היגיון. ואם ההיגיון אומר לא לעשות, אז מה אתה קופץ לאש? אלא מה? אנחנו רוצים להגיד, זה מה שסיפרנו בסיפור בהתחלה עם אדמו"ר הזקן, שכשנבנו את הניגון כל השאלות נעלמו, כי הנקודה היא שמתגלה פה עצם הנשמה, הדרגה של הנשמה של למעלה משכל, והיא יותר חזקה מהשכל. זאת אומרת, אתה שם על המשקל ללכת לפי השכל, ללכת לפי הנשמה, הנשמה היא תיקח מקום ראשון, היא תהיה יותר חזקה. הנקודה היא איך לגלות את הנשמה הזאת. אז בזמן חירום אתה לא צריך לעבוד בכלל. הזמן חירום הוא זה שמגלה בך את זה. כמו שראינו, אמרנו, יהודים בשעת לחץ, מתעורר בהם הנקודה, ומה פתאום אני לא אוותר על היהדות שלי. יש לי איזה קרוב משפחה שגדל בצרפת, ושהורים שלו הגיעו לצרפת, הם הסגירו את היהדות שלהם. אז הוא גדל במנזר שהוא היה ילד. הוא בכלל לא ידע שהוא יהודי. ואיך הוא גילה שהוא יהודי? דווקא שמישהו במנזר גילה את זה, והילדים התחילו להיות נגדו. אמרו לו, אתה יהודי מלוכלך, וככה היו נגדו. ודווקא שאמרו לו את זה, וקיללו אותו על זה שהוא יהודי, פתאום התעוררה בו כל כך נקודת היהדות שהוא ככה החזיר להם, אחרי זה כבר ברוך השם העיפו אותו מהמנזר הזה והוא אמר לחיות חיים יהודים. אבל מתי זה התעורר בו? דווקא שהם היו נגדו, דווקא שזה לא היה מצב רגיל. מצב של מי מנוחות, האדם לא מתעורר. ואגב, הבעיה של הדור שלנו, הדורות הקודמים מצד אחד היה מאוד קשה, ניסיונות מאוד קשים, והרבה גם לא עמדו בניסיונות. אבל הניסיון הזה הוא מעורר את הבן אדם. דווקא בדור שלנו שהכל ככה רגוע ושקט, נדע מי שחי במערב, בארצות הברית, יהודי, לא, אתה לא מרגיש, אף אחד לא נגדך בכלל. יהודי, כשאתה נגדו, אז הוא מתעורר, כן? יש איזה קונטרה, אבל שכולם בעדך, אז הכל הרבה יותר קשה. אז הנקודה היא עוד הפעם. ברור לנו שמצד הנשמה, שלמעלה מהשכל, אנחנו רוצים רק אלוקות. ולא צריך להתאמץ בשביל זה, רק להיזכר ולגלות את זה. אלא מה, שביום יום לא נזכרים בזה, נזכרים בזה רק בשעת חירום. אז האתגר הראשון הוא איך לגלות את זה כל רגע. האתגר השני הוא איך להסביר שמצב חירום זה לא רק להשתחוות לפסל. זאת אומרת, לפי מה שהסברנו עד עכשיו, למה בזמן שאומרים ליהודי תשתחווה לפסל זה מעורר אותו ומוכן לקפוץ לאש? כי ברור לו ב100% שאם משתחוות לפסל, זה מנתק אותו מהקדוש ברוך הוא. האתגר שלנו יהיה איך להסביר שאפילו עבירה הכי קטנה זה כמו עבודה זרה. זה לא פשוט בכלל להגיד את זה, כי המשנה אומרת הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, זאת אומרת יש מצוות קלות ויש מצוות חמורות, אבל בכל זאת צריך למצוא איזה מקום שיש קו שווה בכל המצוות, שכולם חמורות באותה מידה וכולם יכולות לעורר אותי, כמו שחס ושלום ניסיון של עבודה זרה יכול לעורר אותי. אתה אולי איזה סיפור קטן, היה חסיד, חסיד של הרבי שהיה גר בכפר חב"ד, חסיד מאוד מיוחד, שעבר חיים מאוד קשים, קוראים לו רב מנדל פוטרפס, עבר חיים מאוד קשים וניסיונות מאוד קשים, תמיד היה מסור בלב ונפש וכל דבר שהרבי אמר, וכל מבצע הוא היה ככה ראש וראשון בכל דבר. הם מספרים עליו שהיה יוצא להניח תפילין ליהודים ברחוב, זו הייתה תקופה שהוא גר באנגליה. טוב, אנגלית הוא לא ידע, אבל לא משנה, יש יהודי, יש תפילין, בוא נניח תפילין. אז מה היה עושה? היה פוגש יהודי, אני מסתכל לו ככה בעיניים, ובמעט מילים שהוא ידע באנגלית, אתה אומר לו, you Jewish, I Jewish. I תפילין, you תפילין. במילים האלה היה משכנע אותו להניח תפילין. זאת אומרת, הוא לא הסביר לו, הוא לא שכנע אותו גם, הוא לא הסביר לו, זה טוב לך, זה עולם הבא, זה עולם הזה, זה צריך, בגלל מתן תורה, לא, אתה יהודי, תניח תפילין. זאת אומרת, אתה יהודי הזה שאצלו זה היה אמיתי, לא תמיד יעבוד, אם זה לא אמיתי זה לא יעבוד, אבל אתה יהודי הזה היה כל כך אמיתי, שזה עורר באותו אחד את הנקודה שהוא יהודי, ואם אני יהודי אני מניח תפילין, מה השאלה בכלל? אז נחזור, עכשיו נתחיל להסביר בסדר מסודר את מה ששאלנו, איך מגלים את הנשמה הזאת ואיך זה שהיא מוכנה לעשות הכל בשביל הקדוש ברוך הוא. אז דבר ראשון שנגיד, מה ששלמה המלך אומר, נר השם נשמת אדם. למה נשמה מושווית לנר? נר, כבר מעניין שיש בו את הלהבה שעולה למעלה, יש בו את השעבה שיורדת למטה. בפרקים הראשונים אמרנו שזה קשור למאבק בין הנפש האלוקית ששואפת לדבוק בקדוש ברוך הוא, לבין הנפש הבהמית שמורידה אותנו מטה מטה. עכשיו ניקח את זה לכיוון אחר קצת. הלהבה שלמעלה זה הנפש האלוקית. אבל למה משווים דווקא לאש? זה דבר מעניין. למה האש שואפת כל הזמן למעלה? כתוב שכל דבר בטבע שואף תמיד למקור שלו. כן? כל דבר רוצה לחזור תמיד למקום שממנו הוא הגיע. האש, כתוב שהמקור של יסוד האש הוא בגלגל האש, הוא נמצא למעלה, ולכן האש תמיד היא שואפת להידבק למעלה. אבל זה לא רק העניין שהיא שואפת למעלה, יש עוד דבר מעניין באש. האש זה הדבר היחידי בטבע שמוכן לוותר על המציאות שלו כדי להתחבר למשהו יותר ממנו. מה זאת אומרת? כל דבר בטבע, תמיד המטרה שלו זה לשמור על המציאות שלו. כל דבר בטבע הוא אגואיסט, תמיד זה סביב עצמי, סביב האגו שלי. האש, מה שמיוחד בה, אם נקרב נר לאש גדולה, אז הלהבה רוצה לקפוץ, להתחבר לאש הגדולה. האש מוכנה לוותר על המציאות שלה בשביל להתחבר למקור שלה, לאש גדולה יותר. לעומת זאת, כל דבר אחר בטבע הוא לא מוכן לוותר על המציאות שלו. למשל, אם דיברנו קודם על השכל, מצד ההיגיון, בן אדם לא יקפוץ לאש, בן אדם לא ימסור את הנפש. כי השכל הוא מציאות, זה אני. אני לא מוכן לוותר על האני שלי. האש מוכנה לוותר על האני שלה. מה עוד דבר שמוכן לוותר על האני שלו? זה הנשמה. הנשמה גם כן, בגלל זה היא משולה לאש, נר השם נשמת אדם, כי הנשמה יש לה גם כן תכונה כזאת שהיא מוכנה לוותר על האני שלה בשביל לקפוץ ולהתחבר למשהו גבוה יותר. הנשמה מוכנה לוותר על המציאות שלה פה בעולם הזה בשביל להתחבר לאלוקות, בשביל להתחבר לקדוש ברוך הוא, הנשמה מוכנה לוותר על המציאות שלה. ולכן נהיה השם נשמת אדם, והנקודה הזאת, שהנשמה מוכנה לוותר, זה נמצא בכל יהודי ויהודי. בכל אחד מאיתנו. ההבדל היחידי בין הנשמות השונות זה עד כמה זה מוסתר, כן? אבל הנקודה הזאת נמצאת בכל מקום. אז מור הזקן מסביר שהנקודה הזאת נקראת חוכמה שבנפש. מה הכוונה חוכמה שבנפש? אז באחד הפרקים הראשונים למדנו על מבנה הנפש, למדנו שיש 10 כוחות בנפש, ושלושת הכוחות השכליים נקראים חב"ד, חוכמה, בינה, דעת. עכשיו בדרך כלל המילה חוכמה מתפרשת בעברית של היום שלנו, בישראלית שהם מדברים, חוכמה, אחד חכם ואחד שיודע הרבה. אבל בקבלה ובחסידות חוכמה זה לא ידע, חוכמה אמרנו זה כמו אינטואיציה, זה הנקודה השכלית הראשונה, זה הברק המבריק, החלק הראשון של השכל עוד לפני הבנה. זאת אומרת, למה אני אומר אינטואיציה? זה השלב הזה שאתה יודע משהו, שאתה לא יודע למה אתה יודע אותו בכלל. אבל אתה בטוח בדבר הזה. זה נקרא מושכל ראשון. הרגע הראשון שכבר נפל לי איזשהו שכל, אבל זה עדיין לא הבנה שכלית. זה למעלה משכל, זה המקור של השכל. זה מה שיבוא בשלב הבא. והנקודה הזאת של חוכמה, היא נמצאת בנפש של כל יהודי. זאת אומרת, מור הזקן מסביר, גם אם זה נפש מדרגה נמוכה, יש דרגות בנפשות, נפש גבוהה, נפש נמוכה, נשמה גבוהה, נשמה נמוכה. לא רוצה להיכנס להסבר, לפי הספירות, לפי העולמות, מאיזה עולם הגיעה הנשמה, מאיזה ספירה הגיעה הנשמה. אבל עדיין זה לא משנה, כי גם נפש שהיא בדרגה הכי נמוכה, שזה מלכות דמלכות של עולם העשייה, גם בה מלובש החוכמה דחוכמה של עולם האצילות. זאת אומרת, גם בנשמות הכי נמוכות יש בפנים, בעומק שלהם, את הדרגה הכי גבוהה, שזה חוכמה דאצילות. עוד הפעם לא נסביר את כל ההסבר, זה מאוד מופשט, אבל זה הנקודה הפנימית הזאת שיהודי לא מוכן להתנתק מהקדוש ברוך הוא. אז כיוון שיש הבדל עד כמה זה מוסתר, אז יש כאלה שיגלו את זה בקלות יותר, יש כאלה שיתאמצו יותר, אבל עדיין זה אפשרי אצל כל אחד. ובשונה מהחלק הראשון, מהפרקים הראשונים שדיברנו, שהעבודה היא על ידי שכל והתבוננות והבנה, כאן העבודה היא פשוט על ידי להיזכר בזה. ואיך בדיוק לעורר את זה, זה מה שאנחנו נדבר, זה מה שנסתכל. רק נחזור בקצרה, שבזמן ניסיון זה קורה מעצמו. בזמן שיש לי ניסיון, מעצמי אני נזכר בזה, מעצמי פתאום, אתה רואה, ילדים בשעת צרה, פתאום רואים די גם המלחמות, פתאום כולם שמע ישראל, ציצי, תפילים, פתאום כולם נזכרים שיש קשר לקדוש ברוך הוא, כן? הנקודה היא איך לגלות את זה ביום-יום. מספרים סיפור ככה בחיוך על יהודי שלעולנו הבית שלו מתחיל להישרף, אז הוא עומד על הגג, זה כמה קומות, והבית נשרף, מה עושים? צריך לקפוץ, אבל... נורא מפחד לקפוץ, נחתדה למה יותר גרוע, לקפוץ, להישאר, אבל האש מתחזקת. טוב, בלית ברירה הוא פונה לקדוש ברוך הוא, ואומר לקדוש ברוך הוא, אני יודע, הקשר לא משהו בינינו, אני מבטיח שאני קופץ עכשיו, ואם אני יוצא מזה, זה נס אם אני יוצא מזה. אז אם אני יוצא מזה, אני מבטיח, אני שומר קשרות. טוב, ככה בא לקפוץ, ועדיין ככה מפחד, אז עוד הפעם פונה לקדוש ברוך הוא, אני מבטיח, אם אני יוצא מזה, אני שומר שבת. מקבל אומץ מה לקפוץ ו... עוד הפעם לא מצליח, נו, אני מבטיח שאני מניח תפילין. מקבל אומץ וקופץ. איכשהו קופץ, בדיוק עוברת מסעית מלאה בקש, נוחת לתוך המסעית הזאת, ככה פתאום בהלם שהכל עבר בשלום, קם, סדר, רואה שהכל בסדר, פונה לקדוש ברוך הוא, אומר לו, וואו, כשאני בלחץ אני מדבר שטויות. זאת אומרת, בלחץ אנחנו מתעוררים, ברגע שהלחץ נגמר, פתאום הכל כבר חוזר לקודם. מה שמספרים על אותו אחד שנוסע בתל אביב, והוא בדרך לפגישה מאוד חשובה, פגישת עסקים, ממש עסקת חייו, הוא לא נסגור אותה, והתקדם, התקדם הזמן והוא לא מצא חנייה, אז הוא לא יודע מה לעשות, בסוף הוא אין ברירה, הוא יוצא, הוא נופל לקדוש ברוך הוא, אם יהיה חנייה עכשיו, אני מבטיח 10% מהעסקה, אני אתן לצדקה. ממשיך להתקדם, לא מצליח חנייה, עוצר עוד הפעם. אם עכשיו יהיה חנייה תוך בזמן הקרוב, אני מבטיח 20%. איך שהוא אומר להגיד את זה, מתפנה חנייה. מרים את הראש עוד פעם, אומר לקדוש ברוך הוא, הסתדרתי לבד, בסדר. זאת אומרת, בלחץ נזכרים, וברגע שנגמר הלחץ כבר שוכחים. הנקודה היא איך אנחנו נגלה את זה בחיי השגרה. בשביל לגלות את זה, אנחנו נעשה סדרה של בישיר או שניים, אפילו שלושה, של להבין עניין מאוד עקרוני בחסידות ובקבלה, שנקרא אחדות השם. מה הכוונה כשאומרים אין עוד מלבדו, אומרים מלוא כל הארץ כבודו והקדוש ברוך הוא בכל מקום, מה הכוונה בזה? כשנבין את זה לעומק, אז כל ההסתכלות שלנו על העולם לא תהיה אחרת. בשלב הבא אנחנו נבין מה הפירוש, מה זה רצון השם, מה הכוונה שהוא מתבטא בתורה. כשנבין את זה, אז נבין ממש לעומק איך כל פעם שעושים רצון השם זה חיבור לקדוש ברוך הוא, וכל פעם שעושים נגד רצון השם זה ניתוק. והניתוק בעבירה קטנה הוא בדיוק אותו ניתוק כמו בעבירה גדולה, מהצד הזה. זה מה שנלמד בפרקים הבאים. עד כאן להפעם, פעם נמשיך את זה.